לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, י"ז באב תשע"ט, וביומן לפי שעה היום בלי פוליטיקה. אומנם 30 יום לפני הבחירות, אבל אנחנו נעסוק בכמה וכמה עניינים אחרים. נדבר על ההחלטה הישראלית שלא לאפשר את כניסתן לישראל של שתי חברות הקונגרס האנטי-ישראליות ותומכות ה-BDS. ההחלטה הזו מעוררת תשומת לב רבה גם בישראל וגם בארצות הברית. התקשורת, לפחות בישראל, מדווחת על לא מעט ביקורת שמותחת על ממשלת ישראל ועל העומד בראשה בעקבות ההחלטה הזאת. אנחנו ננסה לברר ולשמוע האם באמת זהו המצב, האם באמת בארצות הברית כולם סוערים מסביב להחלטה ורואים בה החלטה בלתי סבירה לחלוטין, האם באמת במפלגה הדמוקרטית כולם נגד ישראל. הימים הללו הם ימי מחנות הקיץ של תנועות הנוער. הרבה מאוד הורים מתלבטים באשר לתועלת המחנות הללו אל מול הסיכון. האם בכלל קיים סיכון? אנחנו נדבר על הסוגיה הזו. תהיה איתנו כאן ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי מכללת אפרת. אני אנסה לדבר קצת על מחנות הקיץ, על הסיכונים שבהם, וגם על ההבדלים המגזרים, אם יש כאלה, ביחס של הורים למחנות הקיץ של תנועות הנוער. ולפני מספר ימים הוענק הפרס לזוכי הגרלת הילדים של תנועת חב"ד. הפרס היה סיור בכדור פורח בשמי תל אביב עם כוכב הילדים טל מוסרי. טל מוסרי יהיה איתנו כאן. אנחנו נשמע איתו גם על האירוע הזה, הסיור בשמי הארץ בכדור פורח, גם על הקשר שלו לתנועת חב"ד, ועד כמה הוא, בגלל הקשר הזה, הוא צריך אולי להתמודד עם טענות להדתה, לקשרים בעייתיים עם תנועה דתית, או אולי התמונה שונה לגמרי כשמסתכלים עליה מהשטח. ונביא בפניכם גם את הסיפור של בני הנוער מהיישוב שבות רחל שבבנימין. הם התגייסו לארגון מהיר של חתונת פאר לזוג חסרי אמצעים. זה קורה במקום חתונה שבוטלה. הם לא התכוונו בכלל שזאת תהיה חתונת פאר. התכוונו לעשות חתונה קטנה, צנועה, באולם, באחד מבתי הכנסת בירושלים. אבל פתאום התפנה אולם המלון, מלון ולדוף אסטוריה, שבירושלים, אחד האולמות המפוארים בירושלים, ובני הנוער התגייסו. אנחנו נשמע על כך. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. ההחלטה הישראלית שלא לאפשר את כניסתן לישראל של שתי חברות הקונגרס האנטי-ישראליות ותומכות ה-BDS מעוררת תשומת לב בישראל ובארצות הברית. על פי דיווחים תקשורתיים, לפחות כאן, מותחת בממשלת ישראל ביקורת לא מבוטלת על ההחלטה הזאת, אבל האם באמת זה המצב? שלום, אנחנו אומרים לעורך הדין עתירון.
שלום וברכה.
אתה עוסק בלחימה הסברתית ואחרת בכל נושא ה-BDS, ומה אתה מריח? מה קורה שם בארצות הברית? האם באמת שם תופסים את הראש ואומרים איך ממשלת ישראל עושה מעשה כל כך חסר אחריות?
תשמע, הגופים שעושים ואומרים את הדברים האלה הם גופים אנטי-ישראלים, אנשים שהיו מעדיפים לראות את אובמה כנשיא פרו-מוסלמי ופוגע במדינת ישראל. צריך להפריד גם בסוגי הדמוקרטים השונים. ישנם דמוקרטים שתומכי ישראל, וישנם דמוקרטים פרוגרסיביים שמתנגדים למדינת ישראל ונסים לפגוע ככל שאפשר. יש לנו היום נשיא שתומך במדינת ישראל, אגב הוא צייץ כמה ציוצים מאוד מאוד מעניינים בנושא הזה, ורוב תומכי ישראל בעולם ובפרט בארצות הברית מאוד מאוד שמחים על ההחלטה הזאת, וכשהעם ישראל יודע לעמוד בגאון ולהגן על עצמו מפני אויביו, אז הוא גם מקבל כבוד מאומות העולם.
כן, אבל אתה אומר לנו רוב תומכי ישראל. השאלה היא, אם אנחנו יכולים להסמך רק על תומכי ישראל, כי יש לא מעט, נאמר, די הרבה, שהם לא תומכי ישראל, וכל עוד הם רואים בעייתיות בעניין הזה, אנחנו יכולים אולי להסתבך, לפחות תדמיתית, מדינה דמוקרטית, מונעת כניסה של חברי פרלמנט אליה, זה בעיה.
בוודאי שאנחנו יכולים להסתבך, כי ישנם גופים שמתנגדים לעת ישראל בעצם קיומנו כאן, ונסים לפגוע בנו. אגב, החברות הקונגרס האלה הם לא רק אנטי-ישראליות, הם ממש אנטישמיות, משווים אותנו לנאצים, לאפרטייד, הם פשוט מנסים לפגוע ביהודים ובישראלים ככל שהם, והדבר הזה הוא פסול, ובוודאי בוודאי שלהכניס אותם כאן לארץ. הייתי באיזשהו דיבייט בטלוויזיה, שם אמרו לנו, אומר לי שם הדובר של הדמוקרטים, אתם נותנים להם במה, להכניס אותם להר הבית עם דגלי פלסטין, שם כל התקשורת תקשיב להם, ודברי הסתנה שלהם בוודאי ולא הדבר הנכון. וצריך גם להזכיר, והזכרתי זה גם לחבריי הדמוקרטים, שהנשיא הדמוקרטי שלהם, אובמה, גם אסר על מספר אנשים להיכנס לתחומי ארצות הברית, גם מדינה דמוקרטית ככל שידוע לי, למשל חבר הכנסת בנארי לא יכל להיכנס לשם, ועוד דמויות ציבוריות אחרות. כך שארצות הברית של אמריקה יודעת להגן על עצמה בפני אויביה, וברוך השם שגם מדינת ישראל החליטה החלטה נבונה מאוד לא לאפשר לאויביה להיכנס.
אז אתה אומר שהטענה היא שאם אנחנו היינו נותנים לה להיכנס, זה היה נותן להן במה תקשורתית והרבה מאוד תשומת לב, אבל אומרים לך בדיוק גם את הזווית ההפוכה, ואני שואל אותך כמי שמכיר קצת את הזירה התקשורתית וההסברתית, אומרים לך עכשיו הם הפכו להיות קדושות מעונות, הם מדברות עכשיו על הסבתא האומללה שמחכה לביקור, ועל כמה הם בסך הכל מדובר בצורך הומניטרי שנמנע על ידי קלגסי ממשלת ישראל, פשוט חסרת ההומניות. איך מתמודדים עם הדבר הזה שעכשיו נתנו להם?
שוב, קודם כל סתם, כידוע שהשר דרי אפשר לה להיכנס בשביל לפגוש את הסבתא שלה, היא החליטה שלא לעשות זאת. אגב, טראמפ צייץ ציוץ נחמד, כתב לה, היחידה שיצאה נזכרת מהדבר הזה זה הסבתא. תראה, תמיד יש את השאלה הזאת, האם להכיל את האירוע, לאפשר למרמרה להיכנס, לא לאפשר לפני ישראל להיכנס, אבל עם ישראל אמר את דברו, גם מבחינה חקיקתית, חוקקנו חוק שבהחלט אומר שמי שבא לפה לפגוע במדינת ישראל ולקרוא לחרם, הוא לא ייכנס לכאן, ואנחנו לא נארח אותו ונשלם מכספי המיסים שלנו ונאפשר לו לבוא להיכנס לעשות דמוניזציה מתוך הבית. אני חושב שרוב האנשים שאנחנו, גם מכתבים רבים שאנחנו מקבלים, רוב האנשים שאנחנו פוגשים בחול, עד עכשיו חזרתי מארצות הברית, מאוד מאוד גאים על ההחלטה הזאת ומרגישים דווקא שאנחנו סוף סוף עומדים על שלנו. ישנה תחושה, הרבה בלבול בעולם, אנשים לא מבינים מדוע מדינת ישראל פועלת בצורה שהיא פועלת ומכילה כל כך הרבה דברים שאף מדינה אחרת לא הייתה מכילה. לכן דווקא הדבר הזה יוצר גאווה דווקא את תומכי ישראל, ודווקא יכול לגבש אותם יותר ולהכניס רוח אחרת. צריך גם להבין שרבים רבים היהודים שקוראים עצמם דמוקרטים בארצות הברית, הם עושים זאת בתוך אהבת ישראל, בתקופות יותר טובות, שהיו נשיאים טובים גם מהצד הדמוקרטי. אנחנו מקווים שהמצב הזה יחזור, אבל לצאת כנגד חברות קונגרס אנטישמיות, דמוקרטיות, רק נוכל לצאת נזכרים מזה, מהסיבה הפשוטה שגם חברי היהודים, הרוב היהודי שמצביע לדמוקרטים, לא מעוניין בקולות כאלה בתוך המפלגה שלהם עצמם.
כן, זה מה שאתה שומע גם מהיהודים הדמוקרטים?
כן, אני ישבתי גם עם יהודים עם דעות שמאלניות, אנשים שמאוד מאוד קשורים גם למדינות פנים פה בארץ, הם בהחלט לא מצדיקים בשום אופן את האמרות של חברות הקונגרס האלה. אנחנו מקווים שעוד אנשים יצטרפו ויוקיעו אנשים כאלה.
לא מצדיקים את האמירות שלהן, אבל מצדיקים את המהלך שלנו? או שאומרים,
לא,
זה לא בסדר שהם דיברו כך, אבל הייתם צריכים לתת להם להיכנס.
שוב, מדינות דמוקרטיות בכל רחבי העולם משתמשות בכלי הפשוט שלא לאפשר לאנשים שבאים מראש עם תוכנית מוסברת איך לבוא ולפגוע ולעשות דמוניזציה למדינת ישראל. למה לאפשר להם להיכנס? למה להסתבך בתסבוכת הזאת? לכן מאוד מאוד טוב שלא נכנסו. אנחנו אמנם מכילים אותם ומכילים לצערי עוד המון המון דברים אחרים, אבל אני חושב הרבה פעמים אנחנו מקבלים קולות ושיחות טלפון מאנשים שלא מבינים למה אנחנו מכניסים לתוכנו את החושך הזה ואת הרוע הזה. הרי להתמודד איתם בארצות הברית שמנועות כניסה, הרבה יותר קל מאשר להתמודד איתם כשהם בתוך הר הבית ומשלבות שם את ההמון ומדברות את דברי הסתה כנגדנו. כלי התקשורת שמתנגדים למדינת ישראל ימשיכו לראיין אותם וימשיכו לעשות כמה שאפשר בשביל להזיק למדינת ישראל. עדיין עם ישראל, היושב בארצו, החליט לא לאפשר לאויבינו מבחוץ להיכנס למדינת ישראל ולפגוע בה מבפנים, וטוב שכך.
מה לגבי היחס בין המפלגות, הטענה שאנחנו הופכים את ישראל לשייכת המפלגה הרפובליקנית בלבד, וביום מן הימים כשהתחלפו תתחלף ההגמוניה בבית הלבן, אנחנו נמצא את עצמנו מול ממשל עוין?
האפשרות הקודמת עם הילרי קלינטון בוודאי הייתה עוינת לנו. אנחנו לא בוחרים איזשהו צד. אנחנו בניגוד להרבה דמוקרטים בארצות הברית לא מנסים להתערב בבחירות הפנימיות של ארצות הברית. אנחנו מקווים שגם הם לא יתערבו ברצון העם כאן כמו שלצערנו עושים. אני שוב אומר שישנם הרבה יהודים שקוראים עצמם דמוקרטים, אך הם לא מזדהים עם מה שקורה למפלגה הדמוקרטית לאחרונה ועם התנועה הפרוגרסיבית. יש להבדיל בין שני הדברים, ואנחנו מקווים שגם התנועה הדמוקרטית עצמה תחזור, כמו שהיה בהיסטוריה, תחזור להביא נציגים אוהבי ישראל, אנשים שהם לא באים לפגוע במדינת ישראל כמו אובמה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שגם הם ייתנו יותר ויותר מקום לכל הזה. כל נשיא שירצה לתמוך במדינת ישראל, אנחנו נקבל בברכה.
טוב, אנחנו נראה לאן הפרשה הזאת תתקדם, כי בסופו של דבר יש לזכור, גם נתניהו חשב לאפשר להם להיכנס, עד שהגיע כנראה השיחה מדונלד טראמפ, ודברים השתנו, אז נראה לאן הדברים הללו...
אני יכול לומר רק שהיה לי רעיון עם שגריר ישראל באחד הארצות בעולם, שלצערי לא מיישר קו עם המדיניות של ראש הממשלה ושל שר החוץ, ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שנוכל לדבר בפה אחד, ושהנציגים שלנו והסגל הדיפלומטי שלנו יפנימו את הדבר הזה, כשהעם ישראל יודע לכבד את עצמו, אומות העולם מכבדים אותו.
לא הבנתי, אתה אומר שגריר ישראל שלא קשור לארצות הברית.
כאן היה לי דיבייט עם שגריר ישראל באחד הארצות בדרום אמריקה, ושם הוא בא והוא מתנגד לכך שלא אפשרו להם להיכנס, לשמוע דבר כזה במדיה של מישהו, נציג דיפלומטי של מדינת ישראל, שמדבר כנגד ההחלטות של שר החוץ וראש הממשלה, תמיד דבר שמבלבל אותי מאוד, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נגיע לעידן חדש, שבו כל הסגל הדיפלומטי וכל מי שעובד למען עם ישראל, אנחנו משלמים לו את כספי המסים, יתאחד כולנו למטרה של להגן על המדינה ולעודד את הציונות, כשאנחנו שוב פעם נהיה גאים בדבר הזה, כשאנחנו נזכור למה אנחנו כאן, גם אומות העולם ישרו קו איתנו כולם.
עורך הדין עתירון, תודה רבה לך על הדברים, בשורות טובות.
תודה.
כל טוב. הימים הללו הם ימי מחנות הקיץ של תנועות הנוער, והורים רבים מתלבטים באשר לתועלתם של המחנות הללו אל מול הסיכון, שתמיד מרחף ומדאיג את ההורים. אנחנו רוצים לשוחח על השאלה הזו. איתה מצאת על קו הטלפון ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי במכללת אפרתה, הדוקטור מנוחה כהן אמיר, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מסוכן, מועיל, מה את אומרת?
חד משמעית, כדאי מאוד לשלוח את הילדים. אני חושבת שמחנות הקיץ זה אחד אולי הסי של שנת הפעילות בתנועת הנוער. הילדים ובני הנוער שנמצאים שם זוכים לכמה ימים של פסק זמן מאוד מאוד מיוחד. דברים שהם עושים בעצמם שם ולא עושים ביום יום. הרבה אחריות מוטלת עליהם, אבל זאת אחריות מבוקרת ש... מפוקחת על ידי מעט מבוגרים שמנהלים את המחנה, ונותנים הרבה מאוד מרחב לילדים ולנוער להתנסות, לקחת באמת אחריות, ולצאת מהבית, מהטלפון, מהדברים השגרתיים. אנחנו כל כך מחנכים את הילדים שלנו לאהבת הארץ, והנה יש לנו הזדמנות להיות יותר קרובים לטבע לכמה ימים.
אגב, זה באמת לצאת מהטלפון? זאת אומרת, יש לי איזושהי תחושה שגם לטיולים החבר'ה לוקחים את המכשיר הזה איתם.
זה נכון, וגם זה תלוי בנו ההורים ובתנועות. זאת אומרת, במחנה קיץ הרי הסוללה תיגמר. אם התנועה לא מספקת, ובדרך כלל הן לא מספקות עמדות הטענה, אז אין הרבה טעם לקחת טלפון למחנה, כי זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. אני ממליצה להורים לשוחח עם הילדים על העניין. הבעיה היא שלפעמים היוזמה וזה שיש לילד טלפון היא דווקא באה מצד ההורים, ופה אני רוצה להציע להורים לא לדאוג כל כך. אפשר לתאם עם המדריכים שפעם ביום...
את אומרת, הם מבחינתם הילדים אפשר היה לנתק אותם אלמלא ההורים היו רוצים להיות איתם בקשר בכל רגע נתון?
לא, אני אומרת שגם הילדים כבר התרגלו, ובעיית הסוג התמכרות של כולנו, גם ילדים וגם מבוגרים בטלפון, היא לא פשוטה, אבל אני רק מסיבה את תשומת הלב לכך שיש לא מעט מקרים שהילד צמוד לטלפון יותר בגלל שההורים רוצים כל רגע לדעת איפה הוא. ודווקא במסגרת של מחנה קיץ, אנחנו יודעים איפה הוא, ואנחנו יודעים מי אחראי עליו, ואפשר בהחלט לסכם עם מדריכים שפעם ביום הם שולחים הודעה לכלל ההורים, מה שלומם, עם 2-3 תמונות, וכולנו יכולים להיות רגועים.
אבל הילדים עצמם לא רוצים לצלם? להעביר? לידע שאני נוכח בעולם, במרחב האמיתי, כלומר הווירטואלי?
תראה, אני יכולה להגיד לך שבעניין הזה יש קצת הבדל בין הגילאים. אני חושבת שככל שילד היה יותר פעמים במחנה, הוא מתחיל להבין את האווירה המיוחדת, ואז הוא פחות זקוק לטלפון. זאת ההתרשמות שלי. אני לא עשיתי מחקר על זה, אבל זאת ההתרשמות שלי. ובאמת המחנה הוא מקום לעשות דברים באופן שונה. אם ילד מרגיש לא בטוח והוא זקוק לטלפון כדי שיהיה לו יותר קל לצאת למחנה, אני לא הייתי אוסרת עליו לצאת עם המחנה, אבל אני חושבת שהפעילויות שהם עושים שם הן מספיק מגוונות, מעניינות, מאתגרות, בשביל ברוב הזמן להשכיח מהילדים את הצורך. אני מבינה מה שאתה אומר על הצורך לתעד ולפרסם. אני לא אומרת שאסור לצאת עם הטלפון, אני רק אומרת שזאת הזדמנות נהדרת לתקשר עם החברים פנים אל פנים ולא דרך הצטים. לעשות דברים ש... תראה, לא נעים להגיד, אבל במחנה הילדים יש להם תורנות לשטיפת כלים ותורנות להכנת אוכל, כל הדברים שביום יום אנחנו אומרים, נו, מתי הוא כבר יעזור בבית, שם אין ברירה, כי אין מבוגרים שיכינו בשבילם, ויש שם התנסויות יוצאות מן הכלל, ושוב, ככל שהילד יותר גדול, נותנים להם יותר אחריות, יותר הזדמנות להוביל דברים בתוך המחנה, שזאת הכנה יוצאת מן הכלל לחיים. איפה ביום יום יש להם הזדמנויות כאלה?
אז את אומרת לנו מנוחה שהדבר הזה הוא מאוד מאוד נפלא לילדים, אבל כן. בינתיים ההורים בבית יתלשו את השיניים ואת השערות, זאת אומרת, איך ההורים, איך, נקרא לזה כך, איך גומלים את ההורים מההתמכרות לדאגה?
תראה, אני יכולה להגיד לך בתור אימא, שבשנה או שנתיים שיצא שכל הילדים שלי היו במחנה באותו שבוע, אני אמרתי, נהדר, יש לי בית ריק, יכולתי לשבת בנחת עם בעלי, ניצלנו את ההזדמנות, תעשו את זה גם אתם. הילדים נמצאים במקום בטוח. עשרות שנים, הרי גם אנחנו היינו בתנועות, וגם אנחנו יצאנו למחנות. המפעל הזה קיים כבר כ-100 שנים, מפעל תנועות הנוער בארץ ישראל ובמדינת ישראל. וברוך השם, ב-99.5% מהמקרים הכל עובר בשלום. אני באמת לא רואה סיבה לדאגה, ואני גם מתרשמת שהתנועות הולכות ונעשות הרבה יותר אחראיות, הרבה יותר נהלים שנועדו לשמור על הביטחון של הילדים, על הבריאות של הילדים. כמובן תמיד יכולים לקרות דברים, אבל בגדול אני מרגישה שאני שולחת את הילדים שלי בלב שקט.
ועד כמה באמת, לפי ההיכרות שלך את המצב, עד כמה באמת בני הנוער היום נוהים ונוהרים יותר למפעלים כאלה שהם המפעלים החריגים של תנועות הנוער, הטיולים, המסעות והמחנות, אולי יותר מבעבר, אולי פחות מבעבר?
תראה, אז, אין לי, אני לא יודעת להגיד לך לגבי יציאה למחנות בהשוואה לשנים קודמות. אני כן יכולה להגיד לך שבעשור האחרון יש גידול עצום במספר ובאחוז בני הנוער והילדים שהולכים לתנועות נוער. תנועות נוער חוזרות למקום מרכזי שהיה להם בחברה הישראלית, וזה גידול שלא עד הסוף מובן ולא עד הסוף ברור, אבל הנתונים מראים גידול של עשרות אלפי חניכים בכלל תנועות הנוער בארץ בעשור האחרון.
עכשיו אני אשאל אותך האם ישנו הבדל בין המגזרים השונים לגבי ממה דואגים ההורים. האם זה שונה באוכלוסייה הדתית או באוכלוסייה שאיננה דתית?
זאת שאלה מעניינת. אני בכלל לא מכירה מחקר שעוסק בדאגות של הורים ביחס
למחנות הקיץ. אתם חוקרים, אתם האקדמיים, רק את הילדים, מה עם ההורים הקשישים שבבית?
אז באמת אין לי תשובה לשאלה הזאת, אבל אני כן יכולה להגיד לך נתון מעניין, שהנוער, הילדים והנוער הדתיים הולכים לתנועת נוער באחוזים הרבה יותר גבוהים מנוער שאיננו דתי. כלומר, אם אתה לוקח את כלל חברי תנועות הנוער בארץ ומסתכל כמה מהם שייכים לבני עקיבא ועזרא ואריאל והצופים הדתיים, שכחתי מישהו?
ביתר כזה, יש גם דתיים שם.
לא, אבל תנועות שהן מוגדרות כדתיות, אז אחוז הילדים, התלמידים מבתי הספר הממלכתיים דתיים שהולכים לתנועות נוער הוא גבוה לאין ארוך.
וזה כי?
מאחוז הילדים. זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. אולי זה בגלל שיש משהו בחברה שלנו שמעודד את זה. ההורים היו, אנחנו יודעים שבמשפחה שההורים היו חברים בתנועה, גם הילדים נוטים יותר ללכת לתנועה, אז יש כאן דבר משמעותי. אולי זה בגלל שבשבת אין לילדים אלטרנטיבה, וכל תנועות הנוער הדתיות מציעות פעילות בשבת עצמה. שוב, אני אומרת את זה כאולי, אין לי תשובה חד משמעית, ויש עוד תשובה אחת שאני כן יכולה אולי להציע, שהיא יותר מבוססת, שהאידיאולוגיה של תנועות הנוער וההשקפה של תנועות הנוער מאוד דומה להשקפה של הבית. ואנחנו יודעים שכשיש קרבה ערכית בין מערכת חינוכית למערכת המשפחה, אז הן משלימות אחת השנייה. ובמקרה שלנו גם בית הספר, גם תנועת הנוער וגם הבתים מאוד קרובים בהשקפה שלהם. וזה, יש תחושה שכל השלוש הרשויות האלה משלימות ביחד את החינוך המיטבי של הילדים שלנו.
יפה, אז אומרת, יש בסך הכל מסתכלים, וכל כל אפשר להירגע ואפשר להיות גם מעודדים. מעצם זה באמת שהחבר'ה מחפשים אידיאולוגיה והשקפה קרובה לבית, אז המרד לא כזה גדול של הדור הצעיר. נכון?
נכון, נכון מאוד.
הדוקטור מנוחה כהן אמיר, ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי, מכללת אפרתה. תודה רבה לך, יום טוב.
יום טוב.
שלום. לפני ימים אחדים הוענק הפרס לזוכי הגרלת הילדים של תנועת חב"ד, סיור בכדור פורח בשמי תל אביב, עם כוכב הילדים טל מוסרי, שלום לך.
שלום שלום.
ספר לנו איך היה.
וואו, קודם כל חוויה גדולה. החוויה הגדולה האמת מעבר לטיסה בכדור פורח בשמי הארץ, זה לפגוש את הקהל הגדול שהשתתף בקמפיין הגדול שעשיתי יחד עם חב"ד, לקרוא לכל הילדים בחג השבועות להגיע לבתי חב"ד ולבתי הכנסת, לשמוע את עשרת הדיברות. ההיענות הייתה פשוט מטורפת. ממש עשרות אלפי ילדים הגיעו עם ההורים שלהם, וזו הייתה בשבילי זכות גדולה להיות חלק מהקמפיין הזה. והשיא כמובן היה לפגוש את הזוכים בטיסה בכדור הפורח, והיה גדול, היה כיף גדול.
תגיד לי, בעצם הקשר שלך עם חב"ד לא מתחיל באירוע הזה, אתה בעצם מלווה את העשייה שם כבר הרבה זמן.
כן, כן, אני מאוד מאוד קשור לתנועת חב"ד. רבים לא יודעים, אבל החבר הכי 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 טוב שלי חזר בתשובה כבר לפני הרבה שנים, והפך להיות חב"דניק למהדרין, והוא הכניס אותי לתוך העולם של חבד, העולם הקסום של חבד, ואפילו הוא זה שחיתן אותי יחד עם הרב של צפת, ואמר לי, תקשיב, אנחנו הולכים לעשות לך חתונה, חבד למהדרין, בבוקר אני עוד טבלתי במקווה של הארי הקדוש, התחתנתי באמירים בצפון, נכנסתי עם הניגון של ארבע בבות לחופה, וזה היה גדול, וכיף, ומרגש, ועד היום בלג בעומר חבד אורחים לכל ילדי ישראל הופעות שאני לוקח בהם חלק, יחד כל ילדי ישראל באים להופעות שלי בלג בעומר, וכמובן חג השבועות עם מסורת חדשה של שמיעת עשרת הדיברות, מתי שחבד קוראים לי אני מתייצב.
וואה, תגיד, זה לא עולה לך מחיר, כי אני זוכר לא מזמן, יובל המבולבל, רק, לא יודע, כינס כמה ילדים, אמר איתם שמע ישראל, הארץ רעדה טק על טק. אתה לא סופג את הריקושטים האלה?
תראה, גם אם יש רעשי רקע, אני משתדל לא להקשיב להם. כולם צועקים הדתה, הדתה, אבל אני באמת לא חושב שיש פה הדתה, יש פה יהדות, ויש פה מסורת נפלאה. אני כאדם שעובד כבר כל כך הרבה שנים עם ילדים, ויש לי כבר ילדים פרטיים משלי, רואה את הדבר הכי יפה בשיתוף הילדים במסורת ישראל ובחגי ישראל. אם זה, אתה יודע, בליל הסדר, והגדת לי בנך, והם צריכים למצוא את הסיכומה, ופורים הם מתחפשים. ואתה יודע, בכל חג כמעט יש לילדים תפקיד חשוב, ואני גם רואה את זה לחבר את הילדים למסורת ישראל, לחגי ישראל, אני ממש לא רואה בזה התתה. להפך, אני חושב שמי שאומר שמה ישראל בהופעה, יש לו זכות גדולה, וממש לא איזה רטון להחזיר בתשובה או משהו כזה. אז גם יש רעשים כאלה, אנחנו שמים אותם בצד.
אז זהו, זה רעשים של תקשורת, או שגם החבר'ה בתעשייה מסתכלים עליך בתור אוף קצת מוזר?
לא, החבר'ה בתעשייה תומכים ומכירים אותי, ויודעים שמה שאני עושה, אני עושה מכל הלב. צריך גם להגיד למשל על הקמפיין הזה של חג השבועות שעשיתי יחד עם חבד, לא קיבלתי על זה תמורה של כסף, ככה שאף אחד גם לא יכול לבוא ולהגיד טוב, הוא בטח קיבל איזה צ'ק שמן בשביל הדבר הזה, אז לא, עשיתי את זה מאהבת ישראל ומאהבה של להיות יהודים, ואני חושב שזה בשבילי זכות גדולה לתווך גם לקהל החילוני וגם לקהל הדתי. צריך גם להגיד, אני לא חוזר בתשובה, ואתה יודע, אני חי את החיים שלי, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק לפחד ממסורת ישראל, גם החילונים צריכים להפסיק לפחד ממסורת ישראל, ומהחגים שיש לנו, ומהיהדות הנפלאה שנתנו לנו. ואני מרגיש שבורחתי, שאני יכול לתווך בין כולם, דתיים, חילונים, חרדים, אני חושב שזו זכות גדולה שיש לי בעולם הזה.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה מכיוון אחר לגמרי. כשאתה מגיע מעולם הטלוויזיה והסדרות וכל זה, אין לי ילדים בתנועת חבד, בעצם מדד הכוכבות שלך יורד, כי הם בחיים בעולם אחר. פתאום מגיע איזה מישהו, אוקיי, טל מוסרי. זה לא שאתה הולך עכשיו לדיזינגוף סנטר ואתה עובר שם וכולם, וואה, תביא סלפי וכאלה. נכון?
תשמע, אני אדם שרץ מרתון כבר שנים, אני אף פעם לא חיפשתי את הכוכבות, כוכבים זה יש בשמיים, אני קודם כל עושה את מה שאני אוהב ומאמין, שזה להופיע לילדים, אגב גם למבוגרים בתיאטרון הבימה, בשתי הצגות נפלאות, בסימני דרך על פי השירים והחיים של נעמי שמר, ובגבעת חלפון אינה עונה, אני מופיע לילדים כבר הרבה שנים, גם בערוץ הילדים, גם בניקולודיון, אבל אף פעם לא הייתי שם בגלל הכוכבות, בגלל שזה זוהר. אני נהנה להופיע, נהנה לשיר, נהנה לרקוד, נהנה להצחיק את הקהל, לרגש אותם, לשמח אותם, ואם אני מגיע לקהל אחר, לאו דווקא שמכיר אותי לפעמים, ואני יכול לגרום לו לחיוך גדול, אז עשיתי את שלי.
יפה. טל מוסרי, תודה רבה לך, שיהיה המשך הצלחה, יום טוב.
בשמחות תמיד, ולחיי שיתוף הפעולה העתידי.
אמן.
עם חב"ד בכיף. אמן ואמן. בשמחות.
בני נוער מהיישוב שבות רחל שבבנימין התגייסו לארגון מהיר של חתונת פאר לזוג חסרי אמצעים, וזה קורה במקום חתונה שבוטלה באולם של מלון ולדורף אסטוריה שבירושלים. איתן נמצא על קו הטלפון אחד מבני הנוער הללו כדי לשמוע על הסיפור. שמואל דניאל, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה נמצא בחופשה הגדולה שבין י' ל-י' א', ואתם, בני הנוער, איך הגיע אליכם השמועה שיש פה אירוע שהתבטל וצריך ככה להתארגן?
האמת שזה מתחיל עוד הרבה לפני. אנחנו, כשהייתה את הצרפה במבוא מודיעים, אנחנו רצינו להגיד להם איזה אפנינג. אז ככה הגענו הכל, הכל היה מתוקתק עד השלב האחרון, דיברנו איתם לפני כמובן. וממש שבוע לפני המועד שהיה אמור להתקיים האפנינג, הם אמרו שהם כבר לא צריכים, הם מסודרים. אז עכשיו היה לנו כסף שהיינו צריכים לעשות איתו איזשהו חסד, כי כסף שתרמנו מהאנשים כאילו, אז אי אפשר
לאיזה סכום הגעתם?
בשביל האפנינג לא היינו צריכים באמת הרבה כסף, זה היה כמה אלפים בודדים, כי רוב מה שהשגנו לאפנינג זה היה כאילו אנשים שתרמו דברים שיש להם, פחות כסף.
זאת אומרת, התרומות היו מוצרים ופחות פחות כסף, אבל נשאר כסף שעכשיו צריך לדעת מה לעשות איתו, כן? ואז מה עושים? מתחילים לצוק ברחובות חסד?
התלבטנו מה נעשה, בסוף החלטנו לנסות להרגן חתונה. אז הרכזת שלנו, כאילו, קוראים לה תאיר, היא אמרה שיחפש, בדקה, כאילו, דיברה עם כל מיני ארגונים ש מטווחים זוגות שצריכים עזרה, והשיגו לנו את הזוג.
זאת אומרת, בשלב הזה יש לכם זוג שאתם יודעים שאתם רוצים לעזור לו, ואתם לא יודעים אבל איפה ומה, איך מגיע הסיפור של חתונה שמתבטלת?
אז המשכנו, כאילו, כל הסיפור הזה עוד היה כבר לפני כמה חודשים, חודשיים. הרגענו להם הכל, גטענו, כאילו, אנחנו עדיין יוצאים פעם בשבוע בערך להתרמות, בעיר, הולכים, עושים, פתחנו הגרלה גדולה עם שכל הכסף תרומה, כל מיני סוגים שונים של התרמות אנחנו עושים. בשביל להשיג את הכסף, עכשיו החתונה מלכתחילה הייתה צריכה להיות באולם של בית כנסת מסוים בירושלים, זאת אומרת, היה לנו כבר אולם, כאילו, והכל היה מאורגן. עכשיו, לפני שבוע בערך, אז פרסמו, פשוט רץ ברשת, העניין הזה.
העניין שבעצם יש כאן זוג שביטל חתונה, זוג שמגיע מחוץ לארץ בכלל, לא מכאן, נכון?
נכון.
הם מגיעים מחוץ לארץ, הם מבטלים חתונה ממש כמה ימים לפני שזהו, זה אירוע כמובן עצוב מאוד, אבל מבחינתכם זה נותן כיוון חיובי מסוים.
כן, נכון, אז כמובן שמיד התקשרנו אליהם, והם אמרו, התשובה הראשונה שלהם הייתה שנתפס כבר, ומישהו ביקש את זה כאילו, והביאו לו, אז אמרנו, בסדר, לא נורא, כאילו, יש לנו כבר הכל מאורגן, אז נמשיך בחתונה שלנו, ואחרי יום-יומיים חתרו לנו, שבסוף התפנה, ואם אנחנו רוצים. אז מיד אמרנו שכן, והלכנו על זה.
ובעצם אתם מקבלים אולם שהוא אחד היוקרתיים ביותר שקיימים בכלל בירושלים, ולא רק בירושלים.
נכון, כן, כן.
ומה כולל בעצם, מה כולל את התרומה שלהם, בעצם שתי המשפחות של החתן והכלה שביטלו, מה זה כולל? רק את האולם, את המנות, מה זה כולל?
התרומה שלהם זה האולם עצמו והאוכל, המנות, והעיצוב של האולם וכל מיני כאלה. כל השאר, כאילו, צלמים, תזמורת, מאפר, רכבים, כל השאר זה מהקצב שאנחנו התרמנו, כאילו.
זה מה שעשיתם בכל ההתרמות והגרלות במשך כל התקופה
כן.
האחרונה. יפה. איך הגיבו בני הזוג שאתם באים אליהם ואומרים להם, יש לנו בשבילכם לא רק אולם בבית כנסת, שזה גם מכובד ולא רע, אלא יש לנו את אחד האולמות המפוארים ביותר שיכולתם לחשוב עליו?
מאוד שמחו, מאוד התרגשו.
וכל האירוע הזה עומד לקרות בעוד יומיים?
נכון.
וחסר עדיין משהו? היום כשאנחנו מדברים, יש עוד מישהו שרון נאמר רוצה לתרום לאירוע הזה? יש עוד מה?
האמת שכן, בדיוק היום עוד ממש כמה שעות אנחנו יוצאים שוב לתרמות האחרונות בירושלים. חסרים לנו עוד קצת כסף, כאילו כמה אלפי שקלים בודדים, אבל עדיין אנחנו רוצים לחסות הכל, אז מי שרוצה מוזמן.
יפה, אז בוא, אם כבר אנחנו כאן, אז בוא תן לנו דרך התקשרות אליכם.
מי שרוצה אני אביא מספר פלאפון של חבר שאחראי על ההתרמות, ומי שרוצה ישלח לו הודעה והוא יקבל קישור לתרומה.
אוקיי.
054-471-8880.
אוקיי, זה המספר למי שעדיין רוצה לתרום. אגב, מבחינת, אתם גם חיפשתם מי שיגיע כדי לשמח. מהעניין הזה כבר סגרתם את הפינה?
אני חושב שכן, אבל אפשר לעשות שוב דרך אותו מספר, תשאלו אותו, הוא יענה לכם אם חסרים עדיין או לא.
לברר אם חסר גם העניין הזה. יפה מאוד, אחרי פרויקט כזה מסתכלים הלאה וחושבים על הפרויקטים הבאים, או שאומרים בוא נחזור קודם כל ללימודים, לישיבות, לאולפנות, נתרכז שוב בקיץ הבא?
בוא נעבור את זה וביום שלישי בערב נדבר איתי.
שמואל דניאל, שבות רחל, נוער שבות רחל, תודה רבה לך על הדברים ותודה רבה לכם בכלל על כל מה שאתם עושים. יפה מאוד, תודה.
בשמחה, תודה לך.
כל טוב. עד כאן, יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. לאורך הדין עתירום. לטל מוסרי. לדוקטור מנוחה כהן אמיר. לשמואל דניאל. לכם על ההזנה, עשו בחלי המיטו עם בשורות טובות. להשתמע.